האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, פרשתנו השבוע, אנחנו קוראים פרשת תזריע, מדברת על נושא מאוד מאוד חשוב, יסודי מאוד, שהם בעצם כריכת שתי מצוות חשובות מאוד, שהם היסודות של היהדות. הנושא הראשון, נושא של הטהרה של האישה. שהאישה צריכה להיות בטהרתה. בשביל לזכות לבנים צדיקים, ממשיכי הדורות היהודית, שלא יתנתקו לעולם, יש צורך וחיוב שהאישה תדע את הנושא של הטהרה. יש בזה איזה מין ריבוי של תשוקה, אהבה, אחווה, שלום, רעות בין איש לאשתו. כמובן יש לה את הזמנים שלה שצריכה להיטהר, ואז רק תהיה מותרת לבעלה. וזה נותן גם לאיש, גם לאישה, את הריבוי של האהבה ולתשוקת החיים. זה בכלל לגמרי אחרת. זה כל זה התורה דאגה. מעניין. אמר רבי מאיר, משהו מדרש פה, מה שכתוב על הפסוק הזה, וביום השמיני מול בשר עורלתו. למה התורה אמרה וביום השמיני מול בשר עורלתו? למה לא מלים את הילד גם לפני כן? דווקא ביום השמיני. למה תשאיר אותו ערל? היום עושים ניתוחים, ניתוחי לב. אפילו מוצאים את הילד ומנתחים אותו בתוך הבטן של אמא שלו, עד כדי כך. יש היום טכנולוגיות, וכל שכן שמיד שנולד אפשרי לעשות לו ניתוחים. עושים ניתוחים, עד כדי כך. אז בשביל מה התורה אמרה וביום השמיני? כיוון שכתוב בתורה, כתוב כך, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מנידה דבותה תתמה. רק אחר כך וביום השמיני אמול בשרותו. אמר רבי מאיר, כדי שלא יהיו עד כדי כך, אז בזמנם כך היה באמת, היה אפשרי שאישה תלד בלי דמים, אבל סתם לידה חייבת להמתין שבעה נקיים, תבדוק עצמה שבעה נקיים, וימי לידה קיים על ההלכה שעולים למניין, והיא יכולה לבדוק את עצמה, והיא תובלת בליל שמיני, כבר תהורה לבעלה. ביום השמיני, אמו לבשרו לתו, כדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים, משהו פלא פלאות, איך התורה נכנסה לפסיכולוגיה, בצורה פסיכולוגית, לנפש האדם, לנפש האיש, לנפש האישה. התורה לא רוצה שהיא, חס ושלום, שיהיו עצבים, שלא ייכנסו לעצבות בכלל, בשום פנים ואופן, לא ייכנסו לשום עצבות. ולכן, התורה דאגה שאת הברית לא עושים ביום השביעי. מתי תעשה? תעשה ביום השמיני. אז הם שמחים, וכולם שמחים. לא רק כולם שמחים, והם עצבים. אבל זה מראה כמה התורה דאגה, לאיש, דאגה לאישה, שתרגיש טוב, שהאיש ירגיש טוב. וכל המצוות, הם לא באו לצער בכלל. הם באו רק לשמח. ולכן מצוות הטהרה, יש בה דבר עצום, מצוות הטהרה. אז התורה הקדושה חייבה אותנו, וביום השמיני מול בשר עולתו. אור החיים הקדוש יש לו הסבר עצום מאוד. הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, שיעבור, לא ימולו אותו, עד שיעבור עליו לפחות שבת אחת. שבת אחת הוא חייב שיעבור. צריכה שתעבור עליו שבת קודש אחת, כדי, מעניין, כדי שירגיש את הנשמה יתרה שנכנסה בו בשבת קודש. במי? באותו תינוק. תינוק בין שבעה ימים, שישה ימים, חמישה ימים. תעבור עליו שבת, ואז באה הנשמה יתרה, אז אפשרי לעשות את הברית. עם הנשמה יתרה. תעבור עליו לפחות שבת אחת. שבזה. אז אם הוא נולד בשמונה ימים, ודאי ששבת נמצאת בתוך שמונה ימים. בשבעה ימים יכול להיות שלא. אי אפשר להמול אותו. למה? כי הנשמה עדיין לא נכנסה בו. הנשמה יתרה. זה תוספת של אור עליון שנוסח על האדם ונותן לו להתקדש ומכשיר אותו. זה מין הכשרה מסוימת. אנחנו חושבים, בא שבת, נכנס שבת וזהו. לא. בא שבת, בא איזה מלאך מסוים נכנס בתוכנו, ואנחנו צריכים כל השבוע להרגיש את התוצאה הזאת של כניסת המלאך הזה. וזה מה שאנחנו אומרים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה. כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מזמינים את הנשמה היתרה שמגיעה באותה שעה של כניסת השבת. וזה בעצם התשוקה של כל יהודי לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. זה המקור של הברכה שבן אדם מתברך. אז זה התורה הקדושה מצווה אותנו. זה לא, גם התבילה עצמה, זה לא תבילה חס ושלום, של, זה תבילה של התקדשות. אתה מתקדש, אתה מתאר, זה לא סתם. אתה מתקדש, אתה מתאר. לא, כמו יש איזה תבילות, בר מינן, הנוצרים, כשבן אדם צריך להתנצר, להיות בר מינן נוצרי, אז זורקים עליו קצת, עוד מטבילים אותו, אפילו יש, שופכים עליו, לוקחים מים, שופכים עליו מים, שופכים עליו שלוש פעמים. זה היה פעם ספרים, זה לא בדיחה, זה אמת, ממש, משהו אמיתי. היה פעם איזה יהודי אחד שבר מינן, התרחק, התרחק, בסוף אומר, אני קשה לי ככה, להישאר ככה יהודי, וזה, קשה לו להישאר. הוא רוצה להיות עם הגויים, אז הוא הלך אצל הכומר. הכומר אומר לו, אל תעשה צחוק, אני מכיר אתכם את היהודים, אתם תישארו יהודים. אני אומר לו, אתה לא תוכל לעמוד. אתה יודע, היהודים בליל שבת, דגים, אוכלים דגים. אתה לא תוכל, לא תוכל לעמוד, יהיה לך עץ רע, אתה תוכל דג. ולכן, ואם אכלת, ביטלת את כל הנצרות שלך, כל לא מועיל, פרוטה אחת, זה אפס. אז הוא אומר, איך עושה? מה פתאום? אני מוכן, אני מקבל עליי. שמע, יחקרו את הדבר. ואם לא, בקיצור, אז היהודי אומר לו, כן, בוא, שינצר אותו. אז הוא לקח לו, אומר לו, או מטביל אותו, או שופך עליו מים. אומר לו, עד עכשיו היית יהודי, עכשיו אתה נוצרי. עכשיו אתה נוצרי. עכשיו זרק עליו עוד קצת מים. אומר, עכשיו, עד עכשיו היית יהודי, עכשיו, מעכשיו אתה נוצרי. שלוש פעמים. שלוש פעמים. בקיצור, הוא כבר, שום דבר, אין שום תהליך, משהו, זה לימוד, זה דברים. כלום. בן אדם שרוצה להתגייר, כמה צריך לעבור. ממש יש כאלה שנה, שנתיים, לומדים כדי שיוכלו להתגייר. כל שרוצה להתגייר, לא מקבלים אותו מיד על המקום. אין דבר כזה. הוא חייב לדעת את ידיעת התורה, לדעת המצוות, לדעת. מיד על המקום מקבלים אותו אני רוצה להיות יהודי. בוא, נשים אותך במקוון. עד עכשיו אתה גוי. אין דבר כזה. הוא חייב לקבל עליו מצוות. בלי לקבל עליו עול מצוות, בכלל לא שווה הגירות שלו. חייב לקבל עליו עול מצוות. והנה, היהודי הזה אמר לו, אבל תשמע, אתה חותם, אם לא, אז בכלל כל הנצרות שלך זה לא שווה כלום, מתבטל הכל. אבל לא, מה פתאום, ודאי. דגים לא אוכלים בליל שבת, זה נוצרים בשום פנים ואופן. אצלהם זה חוק ולא אוכלים דגים. טוב, בסדר גמור. עובר אחרי העבודה ביום חמישי או שישי, אני יודע, רואה דקים בשוק. וואי, איזה דקים, זה משתקע. לא יכול, אומר את הדקים של שבת, לא, לא, לא מסוגל. לקח, קנה, קנה דג, הלך. וזה, בליל שבת, יושב, אוכל את הדג. והנוצרי הזה, הקומר הזה, שם על המעקב, וזה, והוא, פתאום, דופק בדלת, זה נכנס בהפתעה. תפסתי אותך, ריח של דגים, רואה דג על השולחן. זה לא חומש. אומר לו, מה אתה מדבר? זה לא דג, מה אתה מספר סיפורים? אומר לו, זה לא דג. אומר לו, מה, אתה לא יודע? זה לא דג בכלל. אומר לו, מה זה לא דג? אני רואה איזה דג, אני אספר. אומר לו, מה פתאום? אני עשיתי לו. עד עכשיו הייתה דג. הפך להיות פסר. עד עכשיו הייתה דג. עכשיו זרקתי עליך מים. עד עכשיו, זה שלוש פעמים. עד עכשיו הייתה דג. עשיתי לו כמו שעשית בדיוק. כאשר הוא עשה, כן יעשה לו. כמו שאתה עשית לי בדיוק. עשיתי לו, אז הוא כבר לא דג. אתה לא יהודי. מה זה אתה לא יהודי? משהו. איי. אז זה אחד הדברים שאדם צריך לקבל על עצמו, את מצוות הטהרה, שהיא מזככת ומטהרת את האדם, והוולד היה נוצר מזה, גם כי אלך חס ושלום בגיד צל מוות לא ירע כי אתה עמדי. כל אלה שזה שבאו בטהרה, תדעו לכם, אפילו הם יורדים, אפילו הם בורחים, אבל בסוף הם חוזרים כמו בובות בויטרינה. חוזרים וחזר. אבל אחרי אתה רואה את היהודים, איך חוזרים? למה? הטהרה של אבותיהם, אמותיהם, וזה, היא מחזירה אותם. זה חוקת הטהרה. זה מתאר, מה המקווה מתאר את התמים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זה בעצם אחד הדברים שאנחנו צריכים באמת לדעת, שזה מה שנותן לנו את הכוח ואת העוצמה. עוד מה אנחנו מוצאים בפרשה הזאת, מדברת איתנו התורה הקדושה, אדם כי יהיה באור בשרו שאת, או ספחת, או בהרת, מה זה? מה זה צרעת? נגע צרעת הוא וראו הכהן וטימא אותו. מה זה צרעת? זה היה מן סוג של חולי מסוים שאין לו רפואה. זה לא מתרפא. תביא רפואות, זה לא מתרפא. זה רק על ידי מה שכתוב, שיבוא הכהן, איך בדיוק, הוא רואה בדיוק, זה פוסה, זה מתחיל להתפשט, זה מתחיל להתרפות, שיער לבן, הכל. זה עניין של נגע צרעת, זה לא דבר פשוט. זה היה הדבר הזה. ברוך השם, היום אין לנו, כי אין לנו את הטהרה גם כן. אין את הטהרה, כל מה שעושים. אבל היה הנגע הזה של צרעת, זה בעצם אדם, עד שהוא מקבל על עצמו, ממה הצרעת הזאת? זאת תהיה תורת המצורעה. מצורע מוציא רע. אדם שמדבר בפה שלו רע, אז חס ושלום, אין, בא לידי צרעת, עד כדי כך. מספר לשון רע על השני, מדבר לשון רע, שנאה, קינה, רחמן לצלן. יש אומרים, החפץ חיים אומר, אף על פי שהיום אין לנו את העניין הזה של הצרעת, אבל יש צרעת של הנפש. זה בנפש! זה בתוך הנשמה שלו. והוא לא מרגיש שזה החולי כזה, שזה סוחף אותו לדברים נוראים אחר כך. אם הוא לא מקבל על עצמו בחזרה, לשמור את פיו, שומר פיו, ולשונו שומר מצרות נפשו. וזה בעניין כל העניין הזה של הצרעת. שידע בן אדם שחס ושלום, יש איזה דבר מסוים שהקדוש ברוך הוא בוחן אותך באחת הבחינות הקשות ביותר. זה בחינה קשה מאוד. ואם בן אדם שומר את פיו, אז בכלל לא קרבת, לא קרבה אצלו בעניין הצרעת כלל בעיקר. ולכן זה, החפץ חיים כותב, אחד הדברים שמעכבים את הגאולה, כך כותב החפץ חיים, אחד הדברים המעכבים את הגאולה שמדברים, ברגע שעם ישראל יפסיקו לדבר לשון רע ותרבה אהבה ואחווה ביניהם, מיד על המקום יבוא הגואל. ואם לא בא הגואל, אז כנראה, אומר החפץ חיים, כנראה שאנחנו לקויים עדיין. עדיין לקויים בעניין הזה של הצרעת. וזה צריך זהירות רבה ועצומה שבן אדם יזכה. חפץ חיים הוא זכה. זכה מאוד מאוד. הוא זכה בגלל שמין עורב הוא למד את ההלכות האלה של לשון רע, וידע אותם על בוריים, וכתב ספר מיוחד רק על הלכות לשון רע. לשון רע הורגת שלושה. מי שאומר לשון רע, מי שמספר לשון רע, מי ששומע לשון רע, וגם מסכן. מסכן זה שאומרים עליו לשון רע. גם זה שאומרים עליו לשון רע, גם הוא נספה. למה? מה הוא עשה מסכן? אדרבה, דיברו עליו. זה, יש לו איזה, יש איזה נגיעה. אחרת לא היום מדברים עליו, עד כדי כך. כמה צריך לזהר בעניין הזה של לשון רע, שאם דבר חמור מאוד בלשון רבותינו, מה מי שרואה רבותינו מדברים על לשון רע, כמו שיותר מיישן נבלות וטריפות יותר מהכל, עד כדי כך. שמרחם, בבני אדם שתו בשמיים פיהם, בלשונם תהיה לך בארץ כתוב. ולשונם תיהלך בארץ. וזה, ואיך יש במדרש, מדרש שהיה איזה כהן אחד שרצה לצאת לחוץ לארץ, ורק הכהן יכול להגיד אם זה נגע צרעת או לא. אז הוא, לפני שרצה לצאת לחוץ לארץ, לעשות איזה מסחר, משהו, להביא פרנסה לבית, אז הוא קרא לאשתו ואמר לה, תשמעי, אני רוצה ללמד אותך את הסודות האלו שהכהנים יודעים בדיוק אם זה לשון רע או לא. אם זה נגע צרעת, איך אני ידע? אז הוא ישב ללמד אותה. אמר לה, תדעי לך, שהקדוש ברוך הוא ברא בגוף של אדם שערות דקות מאוד. ולכל שערה ושערה בגוף, ברא להם את הגומה שלהם תחתם, תחתיה, כדי שתוכל לזון מנה, ולא, ואם הולכת למקום אחר, כנראה זה צרעת, הוא נוטה כבר לקחת מהגומה השנייה, אז זה כבר גדר של לשון רע. וזה נגע צרעת. כי הקדוש ברוך הוא ברא לכל שערה ושערה, ברא לה תחתה, שתוכל לזון את עצמה, ולגדול, היא לא צריכה ללכת למקום, מה את הולכת למקום אחר? מה אתה אומר? אז מה, הקדוש ברוך הוא ברא לכל שערה? אמרה לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, היא לא רצתה שהוא יצא לחוץ לארץ. רצתה שישאר בארץ. הוא רצה לצאת לחוץ לארץ לעשות מסחר. אם הקדוש ברוך הוא לסערות, ברא להם את הגומה שלהם תחתם, תחתיה, כדי שתוכל לזון מנה, ולא, ואם הולכת למקום אחר, כנראה זה צרעת, אז מה אתה עכשיו הולך למקום אחר? אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפרנס אותך פה, שום דבר. אתה אם ככה, אז אתה צריך להישאר פה. אמרה, את צודקת. צדקת, אני לא יוצא. את צודקת. אם הקדוש ברוך הוא ברא לסערות את המקום, כל אחד ואחד רבותיי מקבל את הפרנסה שלו במקום. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ולא צריך, אין ממש הרבה שבני האדם שלא חשבו איך אני אסתדר, איך זה, פתאום הקדוש ברוך הוא מסדר את כל אחד ואחד, גם כשרואה שהפרנסה שלו כבר בתוך הגדול, פתאום הקדוש הוא פותח פתח ומתחיל להתפרנס בכבוד. מה זה? זה האמונה. אם יש לה אמונה, את האמונה לאדם, ביטחון לאדם, אז בטוח שיכול לזכות, ושפרנסתו תהיה ברווח, וזה דבר. וכתוב שהתפילה זה חלק מהאמונה שלנו. התפילה עצמה. היה פעם איזה רב אחד, שאמא שלו אמרה לו, בני, אולי תלך לבני ברק לשאול את הרב קניבסקי, עליו השלום רבי חיים קניבסקי. אני מתפללת על איזה דבר, לא רוצה להגיד לך מה זה. אני מתפללת כבר שנים על איזה דבר מסוים, ואני לא נענית. ואני רוצה להבין למה היא לא נענית. אולי שיסביר לה, אולי ייתן לה איזה הסבר על הדבר. הלך אצל רבי חיים קניבסקי, הרב קניבסקי אמר לו, תשמע, כתוב בגמרא בברכות, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. אם יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. אבל היא אומרת שכבר מתפללת שנים. אני אומר לך, יחזור ויתפלל. מה פירוש יחזור ויתפלל? לא כמו התפילה הראשונה, אלא יחזור ויתפלל. לא כמו התפילה שהוא רגיל, הוא יתרגל. בפעם הראשונה הוא מתפלל טוב. אבל אחר כך 3, 5, 10 פעמים, זה כבר נהיה לו, כבר טבעי הדבר. לא כל כך. הוא לא שם לב. זה לא אותה תשוקה, אותה כניסת לב, כמו שהתפלל בפעמים הראשונות. ואם אדם רוצה שהתפילה שלו תשמע, יחזור ויתפלל פירושו של דבר, כאילו לא התפללת אף פעם. זה הפעם הראשונה שאתה מתפלל. ואז תפילתו תקבל. מספר הרב בידרמן איזה סיפור, שהיה איזה מלמד אחד, מלמד ומורה בכיתה. אז הוא חיפש משרה באחד המקומות, נתנו לו איזה כיתה, כיתה זין, ילדים שובבים, אף אחד לא מצליח עליהם. כל הכיתה, חצופים, מדברים באמצע, מפריעים לרב בשיעור, מאוד מאוד, ממש. אמרו, מי יודע כמה הוא יכול לשרוד שם, באמת, אבל הוא היה מחנך, הוא למד את תורת החינוך, ולמד, הוא כתב את כל הנקודות, איך בדיוק מושכים ילד. אם אתה רוצה ללמד ילד, אתה חייב למשוך אותו. איך מושכים אותו? מושכני אחריך נרוצה, הביא אני המלך חדריו, בלי שתמשוך אותו, בלי שימשך אליך, תדע לך, בשום פנים ואופן, לא תוכל ללמד אותו. והוא חקר את כולם, למד כל מיני דברים מספרי פסיכולוגיה, מתודיקה, כל מיני דידקטיקה, כל מיני ספרים מסוימים, והוא שם, כתב את כל הדברים. והוא, לפני שהוא הלך, ידע שזה כיתה, אומרים לו, זה כיתה קשה, נראה אותך כמה ימים תוכל לסבול את הכיתה הזאת. למד, והכל מסודר אצלו, והוא הלך בדיוק לפי הספר. איך? הוא נכנס. התלמידים לא חל ולא מרגיש, כאילו לא נכנס המורים. אז מה אתה אומר? אז נלך, נתאלה שם, תלמידים, בחביבות, שום דבר, כלום, לא רוצים לשמוע, לא רוצים ללמוד. יום, יומיים, שלושה, הוא מפעיל את כל הכוחות שהפסיכולוגים, התורות החינוך שהוא למד, כל המתודיקה של הלימוד. שום דבר. 3 שבועות עד שאמר, אין מה לעשות. הוא כמעט מרים ידיים, אבל באחת התפילות, תפילת שחרית, התחיל להתפלל מעומק הלב. הגיע לפסוקים שהוא הרגיש שהוא תחיל לבכות, ריבונו של עולם. חבל על הילדים האלה. אף אחד לא. אני כבר דואג על הילדים. לא דואג עליי ריבונו של עולם, אני יכול לקבל פרנסה במקום אחר, אבל מה עם הילדים האלה? מה יצא מהם? יצאו חס שלום פרחחים, חצופים, ולא ילמדו. ובכה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תפתח את ליבם, למען שמך יתברך. אני רוצה שיקבלו את הזה. תן לי את הכוח, ותן לי את הכיוון, שתזכה אותי שאני אוכל למשוך אותם ללימוד התורה שלך. אומר מעניין, הוא בא לכיתה, תחיל את השיעור, כולם פתאום יושבים דום, כאילו לא מבין מה קרה, אולי נכנס איזה שוטר אולי לכיתה, או מה, כולם יושבים ומאזינים ושומעים. הוא אומר, כל מה שעשיתי במשך שנים, למדתי כל מיני תורות חינוך והכל, וכתבתי וכתבתי, בתפילה אחת, לא בתפילה, בסוף התפילה, באיזה מזמור אחד, התעקפתי וזעקתי לבורא עולם מקירות ליבי, התקבלה תפילתי, וזה עבר את כל השנים שצריך ללמוד. התפילה, רבותיי, מה שאדם לא יכול להצליח לעשות במשך 70 שנה, בתפילה אחת יכול להשיג. זה הכוח של התפילה. אבל התפילה היא רק אם אדם יחשוב עכשיו... התפללתי, אומרים לו, אני לפעמים בן אדם, אני אומר לו, סתם, אומר, למה אין לו פרנסה? למה עדיין לא זכה לבנים? אני אומר לו, תתפללת, בודאי אני מתפלל, שלוש תפילות, מה זה? לא, תתפלל על הדבר, תבכה על הדבר, ותראה, ישתנה הכל. מה אתה מדבר? תבכה על הדבר, ישתנה הכל. מספר הרבי דרמן סיפור, שפעם אחת היה לו איזה שכן במונסי בארצות הברית, אז הוא אמר לו כשאתה הולך אני מבקש ממך, יש לו בבית, יש לו שידוכים, הולך קשה מאוד, לא הולך, אני מבקש ממך תתפלל עליהם. אבל לא בסדר גמור, הוא בא לכאן, אז הוא תפלל על הבן שלו, על הבן הזה שהוא באמת כבר הגיע, עבר הזמן, כבר 28. אומר, כשהגיע מיד הלך לרבי יונתן בן עוזיאל, לעמוקה, אומר, והקדוש ברוך הוא פתח לו את שערי הדמעות, ובכה עליה, בכה והרגיש שממש התקבלה תפילתו. אז, מיד אחרי שגמר את התפילה, בציון, לפני שהוא... אז הוא התקשר לאותו בן אדם לארצות הברית, רצה לשאול אותו מה נשמע, יש איזה חידוש, משהו, אז לא, אז אשתו ענתה, הוא לא יכול לענות לך, עסוק עכשיו בזה דבר, הוא לא יכול לענות לך. טוב, חיכה, אחר כך, רק אחרי איזה שעה אחת, אמרה לו עוד שעה, התקשר את זה. אחרי שעה, הוא מתקשר, אומר לו, תדע לך, ברגע הזה אנחנו שוברים את הצלחת. קודם, בשעה הזאת היינו דנים. זה כבר התפילה שלך. התפללת, אומר לו, מה זה? הרגשתי ברש של דמעות על הבן שלך. ולכן אמרתי, אני אתקשר. תראו מה זה גדר של תפילה, שבן אדם רק מתפלל מעומק ליבו, הקדוש ברוך הוא, אפילו על אחרים, אפילו על כל שכן, כל המתפלל על אחרים, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובאמת הוא מספר, הבן אדם הזה, היה לו איזה ילד שהוא רצה בגיל 18 בדיוק, ולא היה לו כל כך איזה הצעות של שידור. הוא אומר, הגיע ילד בגיל 18 בדיוק, בליל 18, מתקשרים מיד, ושברו את הצלחת בליל 18. מה כוח של התפילה? ולכן אדם חוז בעניין הזה של התפילה, בלי שהיא פרט עכשיו, בעידן הזה שלנו, שאנחנו יודעים, קשה לנו אפילו לעבור על סדר היום, על גזרה כזאת נוראה, שמסכנים, כל מי שרק נזכר, קשה באמת, קשה להכין את זה. בנות ישראל, בנות ישראל, עשרות, עשרות של בנות ישראל נמצאות בידיים טמאות, וידיים גואלות בדם, בחורים נמצאים, ואתה לא יודע, לא יודעים אפילו כלום. מה איתם, חיים, לא חיים, שום דבר, כלום. לא נותנים שום מדע. עד כדי כך, רק פתאום הולכים, מוצאים חייל קבור באיזה מקום, אחרי זה, 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 זה הרגו אותו. וכן על זה, וכן עוד, 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 ככה הולך. שם רחם. איך אנחנו יכולים לעבור? גזרות נוראות. אנחנו צריכים לבכות לקדוש ברוך הוא. שירחם עלינו. זה דבר כזה לא היה מאז ומעולם. מאז ומעולם. היה חמישה שבועים, שישה שבועים, אבל ככה, בצורה כזאת, של עשרות, עשרות, וביניהם בנות, בנות ישראל, שמי יודע, השם ירחם, השם ירחם, איזה צרות הן עוברות. וזה קשה לנו, לכן נתפלל מעומק ליבנו, שהשם יתברך, יעשה ניסים ונפלאות, יחזיר אותם לבתיהם, לעבודתו יתברך, יזכו לחזור בקרוב, כל החטופים, שלא יישאר אף אחד, אף אחד, כולם יבואו בעזר השם, בוא יבוא בנינה, נוסע למותיו, זה העבודה של החיים שלנו, כל אחד צריך לעבוד על הדבר הזה, זה לא סתם מתקבל בצורה כזאת, חושבים שזה, שם רחם, כן, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעבוד, עניין של התפילה, תפלל מעומק הלב. דבר שני, לראות, אפילו שאנחנו מקפידים, מקפידים ברוך השם בתכלית הקפדה על מדקדקים במצוות, אבל לדעת שכל אדם ואדם, להחשיב כל אדם ואדם, בסיפור שראיתי שם, הוא מביא שהגאון מבריסק, רבי יצחק זאב מבריסק, רב אלבל קראו אותו, הוא בא, ברוך השם, זכה להינצל מקציפורניהם הארורות של הגרמנים, והעבירו אותו בדרך לא דרך, וברוך השם הגיע לארץ, חי פה בארץ, קדוש עליון, יש כל יישובות בריסק, מלאות בלי נרע, באלפים, אלפי בחורים מחוץ לארץ, מגיעים, והם לומדים אצלהם, פה 1200, פה 1400, פה 1500, מלי נרע, כל יישובות בריסק, מלאות קדושות, בבחורים אמריקאים, בני מיליונרים, עשירים גדולים, עוזבים את הבית ובאים להשתכן באיזה חדר פשוט, וזה ממש עד כדי כך, בשביל ללמוד תורה, ובאים ללמוד תורה קדושה, ללמוד שנה, שנתיים, אחר כך הם חוזרים, כולם, כל האנשים, אנשים רמי מעלה, שנמצאים שם בחוץ על השולחים את הילדים שלהם, ללמוד שם בתורת בריסק, וקודשים. אז מספר שהגאון מבריסק היה מאוד מאוד דקדקן בכל מצווה, משהו, דקדוק גבוה מאוד. בפרט בעניין הזה של, של המצה, המצה השמורה היה מדקדק, וואה, זה בדיוק איך שישמרו, איך שאתה חיטה, איך שזה ויזהרו, לא ישימו אותה במקום שחס ושלום יכול להיות רטיבות, יכול להיות מים, זה כל מיני דברים מסוימים, מאוד מאוד היה זהיר, ואחר כך התחינה, ואחר כך הלישה, הוא בעצמו צריך לראות את המצות, פרט שהמצות האלה שהיה אוכל בליל הסדר, שיש מצוות עשה מן התורה, שאדם יוכל מצה בליל הסדר, מצה עבודת יד, לכתחילה חייב, אם אין לו, אפשר גם עבודת מכונה, אבל צריכה שתהיה מצה שמורה לכתחילה, חייב מצה שמורה. אם לא, אז גם מצות רגילות בן אדם יכול לצאת. אבל לכתחילה, צריך עבודת יד, מצה שמורה, שלוקחים אותה משעת קצירה. שמרו עליה, שחל למחס, לא ייכנס בה. חס ושלום שום חימוץ, מאוד זהירות רבה ועצומה. היו שומרים, גם היום, ברוך השם, שומרים היטב על הדבר. וזה הרב היה מקפיד זהיר מאוד מאוד על המצות שלו, שהיה של ליל הסדר. והנה, אז הרב יצא, הוא בעצמו תופס אותם, ויצא. פתאום הוא ראה איזה בן אדם אחד מגיע, עשה את המוצות שלו באיזה מאפייה, אפילו אחרת לא במאפייה שהרב עשה. ואיזה ירי שמיים. אז הוא אמר לו, הוא ראה את הרב מבריסק שלנו, רבנו, וזה יברכנו לקראת החג. אמר לו, אולי אתה רוצה להחליף את המוצות שלך והמוצות שלי? חשב שהרב אולי צוחק, הייתכן דבר כזה, לקח את המצות של הרב מבריסק, שהוא עמל עליהם בשיא עמל והגיעה. אמר לו, מה הרב רוצה, יש לי מצות, שאני בעצמי ראיתי, אבל מה אני יודע? אמר לו, תן לי את המצות שלך, קח את המצות שלי. תגיד לי את האמת, מה עשית שהמצות שלך כל כך מאירות? עשית משהו. תגיד לי, מה עשית? אומר לו, הרב, נגיד את האמת, קמתי בלילה מוקדם, גמרתי את כל התהילים בבכי, שאני אזכה לאכול את המצה בשיא, תדע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך את המצה. ואני אמנם עמלתי, אבל קח את המצות, כי זה מצות עם תפילה. מצות שהן עם תפילה, הן שוות הרבה יותר מכל הדקדוק. מה זה גדר של תפילה? רבותיי, תראו מה זה. בני אדם חושבים שככה, מה תפילה? מה זה תפילה? תפילה? אין דבר יותר גדול בעולם מתפילה, רבותיי. והקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה לנו, זה כדי שנתפלל לפניו, נזעוק לפניו, גם הגזרות הפנימיות, כל מיני גזרות, דברים שלא שייך, אתה רואה התורה, לומדים ברוך השם, 75, 80 שנה עוד מעט, לומדים תורה כולם, מתקדמים בתורה, למה אתה צריך עכשיו, איזה, להפסיק את הנושא הזה של השנאה, והקנאה והתחרות. אנחנו זקוקים, לאהבה, אחווה, שלום ורעות. בסובבים גויים, בסובבים, מי יודע, כל יום הם זוממים, ממש זומם רשע, הרשעים הם זוממים לעשות כל מיני דברים. והקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו בידם. זה בעצם היסוד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לזה לקשור, לקשור את עצמו לנושא של התפילה, ולהפסיק את הנושא של לשון הרע, ולראות איך לעשות חסד. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. הקדוש ברוך הוא לא הוציא את ישראל מארץ מצרים, עד שכל אחד ואחד מעם ישראל אמר לשני, אחי, אין לך מה לדאוג, אפילו אם יש לי כוס מים והוא יצטרך למות, אם הוא ייתן לו חצי כוס, הוא ייתן לו חצי כוס כדי שלא ימות לפניו. עד כדי כך. יש לי את הפיתה הזאת, חצי אני חוצה איתך. אל תדאג. בדבר הזה, בחסד הזה, שכל יהודי היה מוכן לעשות חסד עם הזולת במדבר, במקום שאין מים, אין מאפיות, אין אוכל. זה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אשכח לכם את זה. כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, האהבה שהייתה ביניכם, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זה אהבת עם ישראל, לתקוע בליבנו, להיזהר מלשון הרע, משנאה, מקנאה, מתחרות, כל הדברים הללו, זה לא הדגם של עם ישראל, ואנחנו מצפים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, שם עוז לעמו ייתן, שם מברך את עמו בשלום. יהיה רצון שנזכה שלום אמיתי של בורא עולם, שהוא בעצמו ייתן לנו את השלום. ונזכה לחוג את חג המצות בשמחה ובדיצות, ויקבל השם את תפילותינו על כלל ישראל, על כל אותם השבועים שישבו על חיילי ישראל, שעומדים ממש, עומדים בגבולות, יומם ולילה, שם שמוצתם ובואם לחיים טובים שלום, יזכנו לראות בישועת השם בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.